רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ומה שלומכם? אנחנו שוב פה בחמישי במדברים מקומי. הרבה זמן לא היינו, כל מיני סיבות ונסיבות, חלקם משמחות, חלקם פחות, אבל כן, אנחנו שם שוב. עדן כאן לידי.
שלום, מה שלומך?
כן, אבל שומעים אותך
בכלל. יש פשוט איזה בעיה בתוכנה, אבל כל טוב.
הכל בסדר, הכל בסדר.
שמעו אותי.
מה שלומך, עדן?
שלומי מצוין, מה שלומך?
איך עבר לך יום העצמאות? זה היה שבוע שעבר. לא שני שבועיים? שבוע שעבר.
לא, שני שבועיים.
שני שבועיים? תקשיבי, הזמן
עובר. לפני שבועיים, כן, לפני שבועיים.
הזמן עובר מהר. טוב, גם יש לנו תוכנית מלאה במרואיינים. המרואיין הראשון, קודם כל נפסר על הבשורה, בכפר סבא אישרו את תוכנית ההתחדשות הבניינית, אחרי תקופה מאוד ארוכה שהיא נדונה בכל המוסדות התכנון. שניים ידברו עליה, אחד מהצד של הדיירים והשני מהצד של יזמים, עורך דין ירון שלומוביץ. ידבר איתנו על הצד של הדיירים, הוא יסביר לנו מה השוני בתוכנית הזאת ומה היא נותנת. והשני, עורך דין ניל, אבל את לא רוצה לתראות בשם שלו, זה נגיד בדיוק, עורך דין ניל קסטלבאום, שהוא בעצם מגיש את ההתנגדויות בשם ארגון הקבלנים, הוא מחברת קידר מבנים, והוא יגיד את הצד של היזמים, איפה זה בא לידי ביטוי. עם בר סמובסקי, חברת מועצת העיר רעננה, תספר לנו על מרוץ רעננה העממי, הקהילתי, ובכלל, למה, איך הוגגים את לג בעומר ברעננה בלי מדורות? מה דעתך על בלי מדורות, עדן?
זה מפספס את המהות שלו.
אני חושב ההפך ממך, אבל נדבר על זה מנבר.
אוקיי.
ואחרון, חברי וידידי, ערן ורנר, על 100% הצלחה ברישום לחטיבות, וחשוב מכולם, דודו טס, הקשת מהשמש וענן.
זה חומר מעורבב בחם וזהב שמש וענן שני וארגמן את כל מה שבלב שלי אני
שלום עורך דין ירון שלומוביץ. שלומוביץ.
שלומוביץ. שלומוביץ.
בסוף אני אלמד. מה שלומך?
בסדר, מה העניינים דודי?
בסדר גמור. בשורה לכפר סבא, סוף סוף.
האמת כן, מצטרפת לרעננה ומובילות את מדינת ישראל בקידום לחלופות לתמ"א 38.
אז בוא תן את הרקע, למה בכלל צריך את התוכניות האלו? שכל יזם מגיש תוכנית, ירסו את הבניין, יבנו בניין חדש. למה צריך תוכנית עירונית בכלל?
תראה, תוכנית עירונית היא נותנת ודאות גדולה יותר קודם כל ליזמים, לעירייה, ומתוך כך לבעלי הדירות. אתה יכול לראות שלדוגמה אתה רואה את זה ברעננה, עכשיו גם בתקופה האחרונה אני חייב להגיד שאנחנו שמים לב לשינוי הזה בכפר סבא. ברגע שעיר מקדמת התחדשות בניינית, היא מושכת יזמים והרבה מאוד יזמים חדשים לאירוע, כי מה בסוף יזם מחפש בעולם של אי ודאות? ודאות. תוכנית מגדירה את הכללים ברמת ההתחדשות הבניינית, נותנת כל מיני חידושים שהם מאוד רלוונטיים, שאנחנו רואים בעצם יותר קומות, אנחנו רואים יותר יחידות קטנות ממה שהיה בעבר, היטלי השבחה, מטלות ציבוריות, ודאות זה תמיד טוב לעולם חסר ודאות, בטח כמו ענף הנדל"ן, וזה בשורה טובה לכולם.
אוקיי, אבל אתה מייצג דיירים בהתחדשות עירונית, אז בוא תספר לי בעיניים של דיירים, כי כפר סבא קצת נתקעה בשנים האחרונות, האם זה ישחרר את הפקק? האם הדיירים, התושבים יכולים לחוש הנחת רווחה עכשיו שהפרויקטים שלהם התחילו לזוז?
תראה, אז אני חייב להגיד שלערכתי כן. תוכנית להתחדשות בניינית כחלופה לתמ"א 38 היא בשורה לכל עיר. עכשיו אנחנו בעצם צריכים לראות איך היא תיושם הלכה למעשה. אבל כבעלי דירות בכפר סבא זו בשורה ובשורה משמעותית מאוד. כי בוא נגיד את זה ככה, עד היום, ואני גם שם לב לזה בתהליכים שקרו בתקופה האחרונה, ברמת ההתחדשות הבניינית בעיקר, פחות מתחמים, מכפר סבא דווקא באלמנט של המתחמים, אנחנו מובילים כמה מתחמים מאוד משמעותיים, יש רמת ודאות יותר טובה מה יכול לעבוד ומה פחות יכול לעבוד, אבל ברמת ההתחדשות הבניינית הייתה אי ודאות גדולה, זאת אומרת, וזה מצד אחד כפר סבא נחשבת לעיר מאוד מאוד אטרקטיבית, מאוד מאוד אטרקטיבית גם בגלל האוכלוסייה וגם בגלל שקצב המחירות ומחירי המחירה נחשבים טובים והמיקום הוא מעולה. ומצד שני, ברגע שאין ודאות, אז יזמים טובים שלא מכירים את מה שקורה בתוך העיר, הם מדירים את עצמם מהעיר. אז הדבר הזה, עצם זה שיש ודאות, בדרך כלל מושך יזמים טובים יותר, והיכולת לקדם פרויקטים היא גבוהה משמעותית. וזה משפיע כמובן על בעלי הדירות.
אתה היית ביותר ממסע ומתן או הצגה את הפרויקט לדיירים. מה שניים, שלושה דברים שהכי מטרידים דיירים לפני שהם מגשים לשלב החתימות או בחירת יזם, או בכלל להגיש לפרויקט כזה?
ודאות. השבוע הייתי במתחם בכפר סבא, שהולך להיות מקודם במסגרת פינוי בינוי. ואחד הדברים שהכי מפריעים לבעלי דירות זה איפה תהיה הדירה שלי, איך ייראה הבניין, כמה קומות הולך להיות לבניין, זאת אומרת, זה בעולמות הפינוי בינוי זה נעלם אחד גדול, כי אתה קובע מנגנונים. בעולמות ההתחדשות הבניינית, שאנחנו מאוד אוהבים אותם, כי הם גם אין ודאות מקסימלית, אבל הרוב אתה כבר לפני שאתה חותם על הסכם, אתה יכול להבין איך תיראה הדירה העתידית שלך, מה הקומה הטיפוסית שאתה מקבל, איך, זה דבר שנותן ודאות ומגביר את האמון במסגרת התהליך.
זאת אומרת, גם התמורות כבר ברורות יותר בתכנית הזאת?
התמורות ברורות יותר, כי החישוב על זכויות הוא הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, כשאני הולך להליך של פינוי-בינוי, שזה המתווה הארוך יותר, והליך של טאבע, אז אני אומר, אני מחשב את זכויות הבנייה בהתאם לתקן 21, אני כמובן תלוי ברצון של העירייה לקדם, ובוועדה המחוזית, או בבטמל. פה אני כבר, כשיזם ניגש לפרויקט, במסגרת תהליך של מכרז יזמים, הוא יכול לעשות ניתוח מאוד מהיר, מה התמורות שהוא יכול לתת, הסיכוי שיהיו נסיגות בהמשך הדרך נמוך יותר.
אוקיי. אז אמרנו שהוודאות פה יותר גדולה, והתהליכים אמורים לזוז יותר מהר, זאת אומרת, אם זה לא מתחמים, בעניינים פרטנים, כנראה יקודמו בצורה מהירה יותר. אבל אתה יודע, יש עוד סוגיה שתמיד מעניינת, מה יקרה אם משהו לא יסתדר עם היזם? איזה מנגנון משפטי לכם כעורכי דין, או יש להבטיח את יישוב סכסוכים יזמים במהלך התחדשות עירונית?
תראה, אז אני חייב להגיד שהמנגנונים המשפטיים ברוב ההסכמים שאני מכיר, אגב לא אצלנו כמשרד עורכי דין, מסדירים מה קורה אם היזם מגיע למצב שהוא לא יכול לקדם את הפרויקט. אנחנו כן שמים לב שהרבה מאוד פעמים הקושי הוא לא מה כתוב בחוזה, אלא הקושי הוא ביישום של הוצאה לפועל של מה שנקרא חילוץ פרויקט או הוצאת יזם. אז בעניין הזה, דבר ראשון, ברור שצריך להגן על חוזית, על סיטואציה שבה היזם יפר את ההסכם, בטח הפרה יסודית, וגם הפרות שהן הפרות משניות ולאו דווקא יסודיות. אז זה דבר ראשון שצריך להיות בהסכם. הדבר השני, באירוע הזה אני חייב להגיד שצריך גם שיהיה לך עורך דין הוא אקטיבי באירוע, זאת אומרת, כי אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים מגיעים אלינו לא מעט פרויקטים שבהם אתה מסתכל על ההסכם ואתה אומר, ההסכם הוא הסכם טוב, היזם אפל, ההסכם טוב, הוא מגן על, הוא מגן על הדיירים, אבל משום מה עורך הדין של הדיירים לא עושה שום דבר בנידון או לא, או לא, או לא לצורך העניין מתערב בצורה אקטיבית עבור בעלי הדירות. כמובן שאת ההחלטות יכולים לקבל אך ורק בעלי הדירות, אז צריך את שני הדברים האלה, הסכם טוב שמגן ומתייחס למה קורה במידה ויש הפרות יסודיות, וגם נחישות של עורך דין שיודע להוביל את התהליך. אתמול בדיוק סיימתי פגישה כזו שבו במסגרתה באמת אנחנו צריכים להוציא הודעת ביטול ליזם ולטפל בכל האירוע הזה, כי הוא מפר את ההסכם שלו.
נראה לי שכל זה צריך לעשות איזשהו כנס לדבר על ההתחדשות הבניינית בכפר סבא, לא?
יאללה, אתה יודע, ברעננה זאת הייתה הצלחה גדולה, גם בהרצליה, יש בשורות חדשות בכפר סבא. אני חושב שזה מעניין. גם יש בשורות מאוד משמעותיות לבעלי דירות ותיקים מעל גיל 70 ו-75. ובמרכז כפר סבא, מניסיוני, יש לא מעט כאלה. יאללה, תרים את הכפפה, דודי.
בסדר, קדימה, אחרי ועידת הנדלן שלנו בשמיני לשביעי, אנחנו נקבע מועד לכנס, כנס התחדשות בניינית של כפר סבא. עורך דין ירון שלומוביץ, תודה רבה לך, שבת שלום, ושנדיר, דבר רק בדברים טובים.
אמן ואמן, תודה, שלום, שבת שלום.
נהיה, תודה, ירון. כן, עדן, מה למדת?
למדתי שאני צריכה לחקור את הנושא הזה, כי באמת הייתי לעצמי, איך באמת התוכנית הזאת היא אמורה להשפיע על מחירי הנדלן, כאילו?
תראי, בעיקרון זה עבור, אמור להביא יותר רצה. אמור, אם יהיה יותר רצה, המחירים אמורים לפחות לא לעלות, אם לא לרדת. אבל לרדת משמעותית, אני לא נראה לי שזה יקרה.
כן.
תראי, תמשיכי לחסוך.
אני אחסוך.
טוב, מה נשמע עכשיו? יאללה, נצ'י נצ'ו, וי פלוטניק, מה תיקספי, כולם ביחד.
כן, כולם ביחד. כולם
ביחד. איך אתה
סילחת פה? אקי שאתה נחש מול.
אקי, על הטרק, חברים שלי.
אורי שוחד, תודה רבה.
תודה רבה.
איי, איי. אני אמרתי כספי של הרי ביץ'. מה? אמרתי כספי של ההיפ-הופ. מתי כספי של שפירה,
מתי כספי
של הים, מתי כספי של היום,
הגזמתי,
מתי כספי של מתי כספי של מי,
ומה זה, הבאת את אורי גרוס, הבאת את
מתי כספי של הרפיץ',
רגע מה?
לא מכירתי לחפש לי, בואי אג'י, עם הצ'וק צ'יק צ'וק צ'יק, בוא נעציל לי מהנטפליקס, כול לכרואה חברים ושיט,
מה?
כל החבר'ה שלי עם פוצ'י צ'וצ'ים, חברות שלך מעיפות חשיש,
רסטות ושרואלים,
נכנס למועדון כאילו שיניתי צבעים, אג'י מה המצב, אני צ'יל כמו זיקית, אין לי מושג מה אנחנו עושים, מרביצים למקלדת, יוצא מזה שיר,
וואו,
מי נתן לך את הביטחון להקליט,
מי?
שומע שירים שלך ופיזית מקיק, הרציתי איזה 2,000 שקל רק על סקין, והזאת מהבנק שלי ממש עצבנית,
אני
אמרתי כספי של הרי ביץ',
מה?
אמרתי כספי של ההיפ-הופ, אמרתי כספי של שפירה, אמרתי כספי של הפן,
לא,
אני כמו אמרתי כספי של היום,
לא, 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 אתה מגזים, בואי אצ'י עם כל הכבוד, בלי להעליב, זה לא,
עכשיו תנאי,
אני אמרתי כספי של אמרתי בסים, שמתי אמתי פסטי ושיחקתי פסים, אמתי דמתי על חומתי פסטי, אשכנוי זה אסלי וכמעט פספסתי המומנטום שיש לי, ואז מה הייתי עושה עם החיים, והנה יופי, היפופ וזה.
על מה אתה מדבר?
אצ'י תוציא כבר אלבום נשמה.
אוקיי.
אין לי עוד המון מילים לומר, אז די.
לך עוד שמר אלבום.
אין לי אור על הביט הזה, מכובדיי.
אצ'י, על הטרק, חברים שלי.
כן, כן, כמזל שנפגשנו, תחנתי תחנה שלך בריפית על ריפית על הביט, אז בואי אצ'י ונצ'י עם ורסים על ורסים. הלאה, בקיצור.
אני עמדתי כספי של הרי ביץ'.
שלום לעורך דין ניל קסטנבאום.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר גמור, איך אתה?
בסדר, אני רוצה לברך אותך.
תודה רבה.
כי אתה אומנם אחורה כלים, אני אציג אותך, עורך דין ניל קסטנבאום מקידר מבנים, את התואר המדויק בקידר מבנים, תגיד לי רק.
מנהל פיתוח עסקי.
מנהל פיתוח עסקי, וגם עורך דין בהשכלה, וגם בפרקטיקה, ואתה עמדת מאחורי כתיבת ההתנגדויות שהגישו ארגון הקבלנים על התכנית ההתחדשות הבניינית בכפר סבא, וכמעט הכל שם התקבל.
כן, תראה, העבודה הייתה פה בליווי גם של אדריכלים שמכירים את העיר, וכמובן בעבודה משותפת לאור כל הדרך, עם הרבה אינפוטים של טל קידר, שיש לו ניסיון עשיר בעיר כפר סבא, וניסיון של הרבה שנים בקידום פרויקטים. לאורך כל התהליך, גם אתה יודע, הייתה הרבה התנהלות כמובן מול העירייה, ועוד לפני שזה הגיע בכלל לשלב של התנגדויות, והצגנו, אתה יודע, לאורך כל התהליך, גם טל הציג לא פעם ולא פעמיים את האינפוטים שלו, איך הוא רואה שנכון בעצם לתקן את התוכנית כדי שהיא תהיה פרקטית.
אז לפניך דיבר עורך דין ירון שלומוביץ על ההיבט של הדיירים. בוא תדבר על ההיבט של היזמים. במה התוכנית תורמת? בוא ניקח עכשיו בניין במרכז כפר סבא. מה, איזה ודאות זה נותן עכשיו לדיירים, ליזמים, לרווחיות של הפרויקט, להיתכנות שלו בכלל?
בוא נתחיל מהסוף. קודם כל, זה שעשו תוכנית בכפר סבא, יוזמה מבורכת. ראינו את זה גם בעיר העננה, את 10-10-ב. קודם כל, זה שעשו תוכנית ומאפשרים פה לבניינים להתחדש עד סוף 84, יוזמה מבורכת וכל הכבוד להם. זה קודם כל, אתה יודע, אנחנו רואים רשויות אחרות פה באזור, שכדי לחדש בניינים עד סוף 84, נצטרך ללכת בעצם לעשות פה בעצם חלופת שקד, בעצם לעשות טאבה, היזמים יצטרכו בעצמם. ככה שיש פה יתרון מאוד מאוד גדול בתוכנית באשר היא לגבי המועדים. מה שקרה, ועיקר ההתנגדות שלנו הייתה על התוכנית, אם אתה פרקת אותי, אם אני מדבר ברצף, אני פשוט אתן פה קצת רקע, היה מבחינת הכמות זכויות והקומות שהתוכנית המקורית שהוגשה על ידי הוועדה המקומית בעצם דרשה, לעומת מה שאנחנו אמרנו שהוא יהיה יותר פרקטי ויאפשר למבנים בעצם להתחדש בעיר, ובסוף זה, בזכות טענות מאוד מאוד חזקות של טל קידר, באמת זה גם, ובעצם ההתנגדות שהגשנו, בעצם זה עבד, וגם קיבלו את הטיעונים האלו.
מה בעצם? בוא תסכם את הטיעונים. כי אם אתם אומרים, אתם רוצים יותר זכויות, יכולים להגיד דיירים, מה אתם צופפים את העיר, לא יהיה מקום ברחובות, לא יהיה מקומות חנייה, אבל מה זה נותן בעצם יותר זכויות לדיירים?
בעצם לתוכנית המקורית של עיריית כפר סבא, מה שצורפה בעצם טבלה, שאומרת בעצם על, יש, על כל מספר בעצם דירות, על בעצם על דונה מסוים, ניתן לעלות ל-X קומות. ב-X קומות הזה אנחנו הראינו מספר לא מבוטל של דוגמאות, שבעצם במטראז' ובקומות שהם נותנים, בעצם המטראז' לא נכנס בקומות האלו. ומה שקורה, שנדרש בעצם להוסיף ברוב המקרים דירה נגיד קטנה שהיא כלואה, שהיא לא שכירה. בעצם אנחנו לא באנו פה להגיד בואו נבנה מגדלים, אלא ביקשנו פה הרצמת זכויות באופן, אתה יודע, באופן שבעצם יביא פה לתכנון יעיל ואיכותי, לא בקטע של למקסם כדי למקסם. זה בעצם עיקר הטיעונים שלנו.
אתה יודע, אולי זו תפיסה שכבר מתחילה לפוג מן העולם, אני מקווה שכן. פעם חושב שיש צד אחד שהוא גורף את כל הקופה היזמים, ויש את הדיירים שנדפקים. אבל בסוף התחדשות עירונית זה משולש. זה משולש בין רשות לבין דיירים לבין יזמים, שכולם צריכים לקבל ערך מוסף. היזם כמובן צריך, הוא לוקח סיכון, אבל צריך בסוף להרוויח מהיזמות. העיר צריכה להתחדש בתשתיות, בבניינים חדשים, והדיירים צריכים לגור בבית מודרני ובטוח. אתם, כשאתם ניגשים לפרויקט, אתם רואים את המשולש הזה?
חד משמעית, גם חשוב לציין, תראה, מבחינת, קודם כל, הערך המוסף לדיירים הוא אמור להיות מובן, כל עיקר התוכנית המקורית של התחדשות בניינית והתחדשות עירונית, זה בעצם להוסיף הרי ממדים, לבנות מבנים חדשים, להוסיף מעליות, מקומות חנייה וכולי, כמובן שדייר שמקבל דירה חדשה, הערך המוסף שלו פרט לכל הדברים האלה הוא ברור, יש פה גם ערך כלכלי. זאת נקודה שלפי דעתי אמורה להיות ברורה. היזם, כמו שאמרת, עושה את הפרויקטים כמובן, ויש לו את השיקול הכלכלי שלו, מאוד ברור. ולגבי העיריות, חשוב גם לציין, תראה, עזוב, יש בעצם את רווחת התושבים וכו' וכו' וכו'. היום כל התוכניות החדשות, לרבות התוכנית הבניינית בכפר סבא, בעצם מדברות על היטלי השבחה, שלא היו קיימים בעצם בתמ"א 38.
רק תסביר רגע למאזינים שלנו מה זה היטל השבחה, כי לא חושב שכולם מבינים את זה.
היטל השבחה זה בעצם מס שגובה הרשות המקומית. בעיקרון היום, בעצם שאתה קונה היום דירה בישראל ומוכר אותה תוך איקס שנים, אתה בעצם משלם היטל השבחה על ההשבחה שהדירה שלך עשתה, בגין תוכניות כאלה ואחרות ושיפורים כאלה ואחרים שעשו הרשות המקומית. זה משהו שקורה בכל קנייה ומכירה של דירה היום. יש עכשיו היטל השבחה בפרויקטים, כאשר אתה מגיע למצב של היתר בנייה, כי זה מה שנקרא מימוש, בעצם אתה משלם היטל השבחה, יזם משלם לעירייה, היטל השבחה על הזכויות שנוספו בעצם לבניין הזה, בתמ"א 38 היטל השבחה היה מאוד נמוך, לפעמים גם לא קיים, היום בכל התוכניות החדשות יש היטל השבחה, העירייה גם בעצם נהנית מהאירוע הזה, ועוד נקודה נוספת, שבעצם בעצם בתוכניות החדשות מדברים על מטלות ציבוריות, שבעצם במגרשים גדולים, בכפר סבא דיברו מגרשים שמעל דונם, גם על זה הגשנו התנגדות, אנחנו מחכים עדיין בעצם לראות את התוכנית הסופית, אנחנו דיברנו על מעל שני דונם, כמו שקורה היום ברעננה, אבל לא משנה, זאת נקודה אחרת. במגרשים גדולים כרגע מדונם, ייבנו בעצם מבנים לתועלת הציבור, זה יכול להיות גן ילדים, זה יכול להיות מעון קשישים, זה יכול להיות עוד כמה וכמה דוגמאות, שבעצם זה בעצם חלק מהפרויקט שעובר לבעלות העירייה, והעירייה מקבלת תועלת ישירה בעצם מהפרויקטים האלו. אז לפי דעתי, בעצם בפרויקטים, בתוכניות החדשות, ובעצם חלופת שקד ופינוי בינוי, שהיום זה הדרכים בעצם היחידות להתחדש, העירייה רואה תועלת ישירה בכל פרויקט ופרויקט. לא תועלת עקיפה, אלא תועלת ישירה ממש.
ואתה מעריך שהאישור של התוכנית ההתחדשות הבניינית בכפר סבא יאיץ פרויקטים עכשיו?
חד משמעית. זה מכניס לפול עוד בניינים שנבנו אחרי 1980 שעד היום לא היו זכאים להתחדש. ואני מאמין, אחרי התיקון האחרון שהעברנו, ובאמת הוועדה המחוזית קיבלה, בעצם יאשר פה להרבה בניינים להיכנס לפול.
אוקיי.
ולהתלחות על חתוך.
טוב, אז עורך דין ניל קסטלבאום, תודה רבה על הפירוט וברכות, ויאללה, בואו נבנה את הארץ.
תודה רבה.
להתראות ניל, ביי ביי. טוב.
אני אקרא לעצמי מה זה היטל השבחה הזה, ועד כמה זה באמת רלוונטי לאנשים שרוצים למכור דירה, לא כל כך הבנתי את זה.
בהתחדשות עירונית? כן. בהתחדשות עירונית עד היום היזמים לא שילמו היטל השבחה. זאת אומרת, העירייה הוסיפה עוד בני דירות חדשות, אבל שיטה צריכה להרחיב את השירותים הציבוריים, לא היה להם איפה לממן את זה. היום היזם מחויב לשלם היטל השבחה לעירייה.
בכמה?
אחוזים מסוימים, זה מיליונים. כן, אבל בכל מקרה, הכסף אמור להיות מנוצל לטובת שיפור התשתיות העירוניות. זאת אומרת, אם היום עיר גדלה וצריך לבנות בית ספר, ואין לעירייה מקור תקציבי, ברגע שיש היטל השבחה, הם אמורים לשרת את המטלות הציבוריות. גני ילדים, בתי ספר, גנות משחקים, להרחיב כבישים, זה אמור להיות. אתה מרחיב את אתה מרוויח, תשלם על השבחה של האזור הזה, זה אמור לשרת את כולם אמורים ליהנות מהאירוע, לא רק חלק.
כן.
בסדר. אז יהודי טאביץ, עד קצה המסלול לפני שיחה על מרוץ רעננה.
שלא אמרנו, ולא נספיק
שלום ענבר סמובסקי.
שלום דודי גליקו, מה שלומך?
בסדר גמור, עד קצה המסלול, המסלול השנה קצר יותר, אבל הרבה יותר מלהיב, נכון?
סליחה, לא שמעתי.
אני אומר, השיר ששמתי לפני...
לגמרי.
אז השנה ברוץ רענן יהיה מסלול קצר יותר, אבל לא פחות מלהיב.
נכון. יהיה מסלול קצר יותר, אבל המסלול העממי, המסלול הקהילתי, וזה מה שחשוב לנו, שגם בתקופות כאלה אנחנו נצליח להוציא... מסלול לילדים, למשפחה, לילדי בתי ספר היסודיים, לילדי הגנים.
בואי נתחיל צעד אחד אחורה, מרוץ רענן, אחד המרוצים הנחשבים בארץ.
נכון.
הוא משך כל שנה, מושך כל שנה אלפים רבים של רצים, מסלול 10 קילומטרים, עובר ברחובות העיר.
סביב הפארק היפה שלנו.
סביב הפארק היפה, מתחיל בפארק היפה, מסתיים בפארק המדהים של רעננה. אבל בשנים האחרונות, בגלל מלחמות, בגלל קורונה, הוא קיבל קצת שינויים, והתלבטתם אם לקיים אותו ואיך לקיים אותו, נכון?
אז שנה שעברה בעקבות המלחמה לא קיימנו אותו, והשנה החלטנו שאנחנו נעשה בכל זאת במתכונת מצומצמת, אפילו אם זה רק המסלול העממי, ולמרות האתגרים והקשיים אמרנו שנעשה בכל מקרה. אז כן אנחנו נקיים את המסלול העממי, הרישום היה דרך בתי הספר היסודיים, צירפנו גם את הגנים שהצטרפו למרוץ, כמובן עם המשפחות שלהם, וזה אירוע יפהפה, זה אירוע קהילתי, אירוע שחשוב שישמר, גם אם זה במתכונת מצומצמת.
אז תהיה חגיגה גם מחר ברעננה, אבל לא רק במרוץ השם ניר נהרי וחללי רעננה, את כולם ננציח מחר, נכון?
את כולם ננציח מחר, המרוץ שעל שם נהרי כמובן, משפחה שעל שם הבן שלהם, זכרונו לברכה, המרוץ הוא כבר מעל 30 שנה על שמו, אבל עדיין תקופה כזאת שכולנו, אתה יודע, עם הלב בקושי נושמים ראוי, חשוב שנרוץ ונזכור את כולם, וזה שם המרוץ זוכרים ורצים, בלי אפילו להתייחס למשפחה כזו או אחרת, זה פשוט לזכור את כולם עמוק בלב.
נעמה, תגיע מחר?
כן, למרות ש...
מה זה סוד? אוקיי, שאלתי מתוך סקרנות, כי בשבת שעברה היית מרוץ הרצליה,
אנחנו נורא נורא נשמח אם היא תכבד אותנו בנוכחות שלה.
אוקיי, אז אולי נעמה...
להעניק כל זכות של טיפה הערכה וכבוד.
כי תראי, כי כל העיר התגייסה למאבק להחזרתה להשבתה הביתה. הייתה שמחה גדולה כשהיא חזרה הביתה.
מאוד.
טוב, אז נעמה, אם את שומעת אותנו, מחכים לך מחר במרוץ רעננה.
אנחנו נשמח מאוד.
אבל לא רק, לא רק המרוץ, מחר יהיו עוד אירועים, הבריכה העירונית למשל, מה הולך להיות שם?
הבריכה העירונית, יש ל"ג בעומר, את כל הבריכה העירונית היא פתוחה לתקופת המדורות שיש שם, אבל רגע, חשוב לי מאוד לומר שיש הזנקה בשעה 9,
okay.
ויש הזנקה בשעה 8:20 לחינוך המיוחד,
okay.
בכפר בתיה, שזו הזנקה מאוד מרגשת, ומי שיכול לבוא ולהצטרף ל-8:20 זה אפילו מבורך יותר בעיניי.
אוקיי, אז יש הזנקה לחינוך המיוחד, הזנקה רגילה, הפנינג
גדול. ולג בעומר אנחנו נפתח את הבריכה העירונית לכל המשפחות, שנה שעברה זה היה אך ורק לנוער, השנה זה לכל המשפחות.
בחינם.
בחינם, פעילות שאתה יודע, נעשה את המקסימום כדי שלא יהיו מדורות, וכמה שיותר נעזור לסביבה.
טוב, עדן שיושבתי פה לא הסכימה איתי, אמרתי שחוסר מדורות זה מבורך, היא טוענת שלא.
יש אזור מוגדר למדורות, והוא בדיוק מעבר לכביש של הבריכה. אני חושבת שצריך למצוא אלטרנטיבות, למרות שאתה יודע, כולנו זוכרים הילדות את המדורות. כן. תהיה מדורה אחת סמלית.
זוכרים גם את הסירחון, זוכרים גם את הכביעות, זוכרים גם את כל ה...
הכי כיף, התפוחי אדמה.
אוקיי.
בסדר? הכי טעים.
טוב, ענבר סמובסקי, את גאה במה שאתה עושה?
מאוד מאוד גאה, ומאוד מאוד גאה באגף שלי, באמת. הוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל. ססי מוביל את האגף. ברוב אירועים אנחנו, אתה לא מבין איזה עשייה מבורכת יש שם. באמת, אני עכשיו חזרתי מהפארק לפני חצי שעה, הם כולם שם בהתרגשות ובטירוף ובתכנונים ומסדרים את הכל, ופשוט תענוג, תענוג לראות אותם עובדים ככה, תושבי רעננה עובדים בשבילכם באגף הספורט במקסימום ובאהבה גדולה, זה מה שאני יכולה להגיד. זה פשוט לראות את זה מהצד ולהתמוגג.
אוקיי. ועוד משהו לא דיברנו עליו, קרה לפני מספר שבועות, עירוני רעננה עלתה לליגת העל בכדורסל, מה זה עלתה? כאילו, דרסה את הליגה, עכשיו אני רואה את המאבקים על הפלייאוף, על הכרטיס השני, דרסה את הליגה, ומסתכל גם על השכנה ממערב הרצליה, שמתמודדת על מקום בחצי גמר פלייאוף. השנה הבאה שרון הולך לככב בליגת העל, יהיה תקציב מספיק
לקיצור? לגמרי, ואנחנו בהתאמות לליגת העל, יש לא מעט התאמות, ואנחנו נעשה כל מה שצריך כדי שנהיה ראויים להיות שם.
ונמלא את המטרוויסט כל משחק בית.
זה אין לי ספק, יש כמה קבוצות שאמרו לנו מראש שזה הולך להיות קרנבל שם. אין לי ספק שאנחנו נמלא את המטרו, אתה ראית איזה מרגש היה במשחק, שהמטרו היה מלא, זה פשוט היה תענוג. אבל חשוב לי לציין גם, לא רק קבוצת הכדורסל עלתה לליגת העל, יש לנו את קבוצת הכדורגל בנות שעשו חיל, ויש לנו את קבוצת הנערות של הבנות שעשו חיל, יש לנו כל כך הרבה קבוצות שעלו לליגת העל, באמת כבוד גדול, באמת כבוד גדול.
אז רענן עם תיוגים בעיר שלכם, ומרץ ממחר מרוץ רענן העממי, מי שמגיע שיהנה, ומי שלא מגיע, רק שידע שהאירוע מתקיים.
יש, תשתו הרבה מים מחר.
תשתו הרבה מים, יהיה חם.
לגמרי.
מעולה. ענבר סמובסקי, תודה רבה.
תודה רבה, דודי.
ואני אגיע מחר לראות מה קורה. ביי.
ביי.
כן, עדן.
אני רוצה רגע לענות על
ל"ג בעומר.
ל"ג בעומר. אתה יודע למה מדליקים מדורות?
תראי, הסיפור הוא לסמן חניכיו של רבי עקיבא שסימנו את הניצחון. אוקיי. לא בניחות שאני טועה. תקני אותי אם אני טועה.
בעיקרון זה הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. והדלקה, כשאתה מדליק את המדורה, זה מסמל את הרוח הרוחנית שלו.
אוקיי,
זה בסדר. אז אני לא מתווכחת איתך, כן? אני חושבת שכן צריך לקיים את המדורות, פשוט בהגבלות שהביאו לנו, כשכל עירייה מקצה לכל תושב.
אני קצת מבוגר מכפי שנה, שנתיים, אני זוכר את ל"ג בעומר שכל העיר הייתה בערה פשוט.
נכון.
שבועות לפני היינו אוספים קרשים, היינו נכנסים לאתרי בנייה, היינו גונבים, היינו הורסים, היינו מחריבים רק כדי לעשות מדורות ולעשות אשם ולעשות...
גם אני עשיתי את זה שהייתי קטנה.
בינינו, זה עדיף קצת לשנות, גם איכות סביבה וגם בטיחות. זה גם ערכים חשובים. אז כן, צריך לציין את רבי שמעון בר יוחאי, וצריך להדליק מדורות, זה ניצחון על הרומאים באותה תקופה, למרות שהוא ורסנו אחר כך, אבל כן, צריך לציין את זה ולזכור את המסורת הישראלית, אבל גם לעשות את זה בצורה חכמה יותר.
על זה אני מסכימה איתך, אפשר לעשות את זה. אפשר גם להדליק מדורות, וגם שזה יהיה בהגבלות שהביאו לנו.
אוקיי. מה נשים עכשיו? דני סנדרסון?
כן.
אוקיי. אז זה רימיקס, פחות אוהב.
למה אתה נכנס לעבירה של ל"ג בעומר? דיסקו.
אני מחליף שיר.
תחליף שיר.
אוקיי.
נסעה לה למקום אחר.
שיר עדן?
אני לא מכירה אותו, אבל...
לא מכירה אותו? אתני איקס, לאחת הלהקות הכי מעניינות.
אני מכירה את הלהקה, פשוט את השיר הזה ספציפית בחור.
למה זה? רגע? למה זה להקה מעניינת? כי הם בכלל התחילו בתור להקת רוק.
נכון.
התחילו בתור להקת רוק, אופה, כן. התחילו בתור להקת רוק, ומתחילו קצת על הקו האתני, לא מאמינו שזה יתפוס, אבל תפס. ולא תפס, הם גם מוזיקאים מוכשרים, גם יודעים לכתוב לעיתים, הם גם נהפכו את אייל גולן למה שאייל גולן.
נכון, רציתי
להגיד את זה. הם הופכו את אייל גולן למה שאייל גולן. הוא הגיע אליהם, שמעתי פודקאסטים רגע, אנשים עוד, אנשים שיר אחר, נשים את איפה הילד ברקע, ונדבר על השיר של... קחו את אייל גולן, קיבלו איזה סינגל שלו, ואמרו יאללה, ניתן לו צ'אנס, וכן, הם הרימו אותו, ו...
נכון, אני זוכרת.
גם סמית חדד קיבלה אצלם במה מאוד משמעותית. אני מלכה נהדרת. ואת יודעת מה הטרף בסיפור שלהם?
פשוט ספציפית את השיר הזה אני לא מכירה.
את יודעת מה הטרף בסיפור שלהם?
מה?
שהיה ביניהם באיזשהו סכסוך בין חברי הלהקה. על קרדיטים, על תמלוגים, על זכויות יוצרים והכל ורב, ובזבזו מיליונים על עורכי דין, עד שבסוף הם תפסו את עצמם, אמרו, מה אנחנו רבים? בוא נשב, דפק אחד על הדלת של השני, ישבו, אחרי שעה יצאו, לחצו ידיים, חזרו חזרה לעבוד ביחד, איזה מטומטמים אנחנו שרב, לא יכול לפתור את זה בלי. לפעמים אתה צריך לעשות כל הסיבוב בשביל להגיע למהות.
מסכימה איתך.
טוב, למוריינת הבאה, למוריין הבא. יאללה.
שלושה ימים בחוץ גשם סגור מתגעגע לחומוס של אבא בעצם להכל שורה של כפרים הדור שלי את כולם אני מכיר לא יודע איך חיים עם זה אבל מעביר הרגע הזה שאתה מתכנן להתאפס לאכול בריא להיכנס ברבק של עצמי
תגיד לי משהו ערן ורנר
שלום דודי
אני שאלת לך בשאלה לפני שאני מתי פעם אחרונה קיבלת ציון 100 עגול?
לא זוכר את זה תקופה הרבה זמן.
תקשיב, מה הבשורה הזאת? כל תלמידי כיתה ו' יודעים איפה הם יהיו בחטיבות שנה הבאה? בכפר סבא?
לא רק שהם יודעים, הם יודעים את זה גם חודשיים יותר מוקדם מאשר בעבר.
אבל איפה כל הכיף של הריב, על השיבוצים, באמצע יולי, להינהל במסדרונות מחלקת החינוך של העיריית, שלא נותנים שיבוץ של הילד, אני לא אזז מפה. איפה כל הכיף? העלמתם את כל הכיף?
הצלחנו למצוא דרך להעלים את הכיף הזה.
אוקיי. אז בוא עכשיו, בלי ציניות, בוא תספר מה הבשורה לתלמידות ותלמידי כפר סבא.
אז הבשורה משהו שמודל חדש לשיבוץ וחטיבות הביניים בעיר. מי שזוכר את עבד בכפר סבא, לקראת חודש מאי, בערך בזמן הזה, היית מקבל שיבוץ לבית ספר, אחד מתוך שלושה חטיבות, היית מתקשר לחברים לברר מי קיבל מה, וככה מבין פחות או יותר עם מי אתה כנראה תהיה, זה היה בהגרלה לגמרי. היה מתחיל שלב של עירורים, יכולת להגיש עירור רק לאחד מהבתי ספר שהיסודי שלך משוייך עליהם. היו הרבה מאוד עירורים, זה מודל שהוא חריג ברוב הערים בארץ, יש בית ספר מזין, כל בית ספר יסודי מזין חטיבה אחת, ובמעשה כל התרך הזה התחיל מדרישה של משרד החינוך להתיישר למודל הזה של... בית ספר מזין או לרישום מבוקר זה מה שיש בחוזר מנכ״ל משרד החינוך אנחנו עשינו פושבק משום שחשוב לנו לשמר את האופי של כפר סבא של אינטגרציה אזורית ומצאנו מודל שבו כל בית ספר מזין שתי חטיבות ביניים ומשמרים כיתה שלמה כל כיתה בעצם מוגרה לבורה על איזה חטיבה היא תלך באופן הזה החברים לכיתה הם לא יהיו איתך בהכרח בכיתה בחטיבה אבל הם הופכים להיות חברים לשכבה הם יהיו כולם באותו בית ספר, העוגן החברתי נשמר.
אני חושב על כמה עוולות נמנעות בשיטה הזאת, כי...
המון עוולות, הרבה מאוד מהעירורים היו אחרי שבחרת החברים, האירועים היו בסגנון, בחרתי חברים בחודש ינואר, עכשיו לקראת תחילת השנה, הם כבר לא חברים שלי, אלה שכן חברים שלי קיבלו חטיבה אחרת. אנחנו הלכנו והתייעצנו, נכנסנו יחד עם אגף החינוך לשבעה בתי ספר יסודיים, נכנסנו לכיתות, שאלנו את התלמידים מה הם חושבים על זה, היה כמעט, לא הייתי אומר פה אחד, אבל הייתה צמיעות, ואם, אני אגיד שהרוב המובהק של תלמידים העדיפו את המודל הזה, עדיין הם יכולים לבחור את החברים שלהם, רק הבחירה של החברים נעשית סמוך לתחילת שנת הלימודים, הם יכולים לבחור חברים לאו דווקא מתוך הכיתה שלהם, גם מכיתות מקבילות שהולכות לאותו בית ספר או מבתי ספר אחרים, מבין כל העולים לאותו חטיבה. ובנוסף, מי שזה לא יתאים לו, כי יש כאלה שרוצים התחלה חדשה, לאו דווקא מסתדרים מהכיתה שלהם, או שיש להם שיקולים כאלה אחרים, אז יש להם אח של, או אחות שלומדים בחטיבה אחרת, אז הראשונה פתחנו במעשה אפשרות להירשם, לבקש שינוי שיבוט לכל אחד מחטיבות הביניים האחרות, זה התהליך שהתקיים בחודשיים האחרונים. זאת אומרת, כבר במרץ, כולם ידעו מה השיבוץ הראשוני שלהם, מה שנקרא חטיבת העוגן, זה הקדמה בחודשיים את הלוז ביחס לשנים קודמות. והשבוע התפרסם השיבוץ הסופי עבור אותם 15% שבחרו לצאת מהשיבוץ שהם קיבלו יחד עם הכיתה שלהם ולבקש לעבור לחטיבה אחרת. היות שהיה פחות או יותר איזון בין המבקשים לעבור מחטיבה לחטיבה, כמו שאמרת, 100% קיבלו, לדייק, 99.2% קיבלו את האופציה הראשונה שלהם, ו-11 תלמידים נאלצו להסתפק בבחירה.
אז אני רוצה לדבר איתך על נושא עקרוני קצת, שקוראים לו מעורבות הורים במערכת החינוך, או בכל מערכת כמעט. כי יש, הייתה התנגדות פעם מאוד גדולה, אמרו מה ההורים התערבו, הם השקלו רק שיקולים שהם לא ענייניים, המערכת העירונית יודעת יותר טוב, המערכת העירונית, המערכת המציפלית, הממשלתית, יודעים יותר טוב, בואו נמדר את ההורים. הגישה השנייה הייתה גישה לוחמנית, אתם רק בירוקרטים ואתם לא מבינים באמת מה המהות ומה הרצון של התלמידים, ופה יש איזו גישה משלבת כמו שאני מבין.
חד משמעית גישה משלבת, שלא תחשוב שאין חילוקי דעות, יש חילוקי דעות.
אנחנו יהודים.
לפעמים חילוקי דעות קולניים, אבל בסך הכל יש שיתוף פעולה מצוין, אני חושב שהוא נובע מתוך כבוד הדדי, מתוך הבנה שכולנו רוצים את תוצבת הכלל, והחוכמה לא נמצאת אצל אף אחד. ואני חייב להגיד לך שהסיפור הזה של מודל השיבוצים הוא אחד הדוגמאות, מבחינתי הוא אחד ההישגים הכי משמעותיים של הנהגת הורים, שיתוף פעולה יחד עם אגף החינוך. אני מאוד גאה במה שנעשה פה, וגם בתוצאה הסופית.
אוקיי. עכשיו יש לך שאלה שקשורה גם לכובע המקצועי שלך, אישי, שמביא איתו פרנסה הביתה, וגם להיותך מעורב במערכת החינוך. הייתה לנו שיחה לפני שנה וחצי, שנתיים כמעט, על נושא שילוב AI בחיים שלנו בכלל ובחינוך בלבד. ומאז חלו כל כך הרבה תהפכות הטכנולוגיה רצה.
דיברנו לפני שנה וחצי, בכלל לא ידענו מה זה AI.
הטכנולוגיה רצה, דיברנו עוד דיבור תיאורטי, והטכנולוגיה רצה במהירות כזאת, שאני חייב להגיד לך שאני משתמש בזה על בסיס, לא יומי, על בסיס שעתי כבר, בכל מיני כלים, כדי לאסוף מידע, לתכנן, לכתוב, לקבל החלטות. מה עמדתך בנושא היום? שזה כלי שהוא טוב לאנושות, או עדיף שהוא שמד?
תראה, אתה התאהבת בכלים שמה שנקרא, של אתמול, כי מה שהתחלת להשתמש לפני חודשיים שלושה, אתה רואה איך הדברים משתפרים, ואתה רואה איך הדברים, אנחנו כל הזמן נחשפים לכלים נוספים, והתחום הזה, מה שנקרא, הוא מהפכה של ממש. אין פה בכלל בחירה אם להיות איתו או בלעדיו, זה פשוט כולנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, וזה כמובן גם במערכת החינוך. אין כבר צורך לשנן, ואין כבר, כל התהליך הלמידה הוא שונה לגמרי. הכל נמצא, המידע כמעט של כל העולם נמצא נגיש לכל אחד בכל רגע נתון, ומאפשר לימוד בצורה שונה לגמרי. אז אין ספק שמערכת החינוך תצטרך לתת על זה את הדעת, לדעת איך להכשיר, והקצב הוא מאתגר. ומאתגר ומרתק בו זמנית,
אני
חושב גם לתלמידים וגם
למורים. אז אני בגישה מאוד חיובית כלפי זה, אני חושב שייתר אותנו מהרבה מטלות טכניות, כבר מייתר אותנו מהרבה מטלות טכניות, שאולי אולי לא, אולי אפשר להימנע ממנו, ויפנה לנו זמן לחשוב מה אנחנו באמת רוצים, לא רק מה אנחנו צריכים.
הוא משנה את כל החשיבה שלנו, הוא יהפוך אותנו להרבה יותר פרודוקטיביים. אנחנו נתנהג אחרת כבני אדם.
אוקיי. רן ורנר, אז ברכות על השיבוצים. ויאללה, לאתגר הבא, מה האתגר הבא?
נראה בקרוב. אוקיי. שמור את זה כהפתעה.
אוקיי. יאללה,
להתראות. דודי, תודה רבה.
ביי, להתראות, ביי. עדן.
אתה יודע, אני מאוד מתחברת למה שאמרת, ש-AI כן יכול לעזור לתלמידים, אבל מאוד יעזור.
הוא יעזור מאוד.
אבל גם יכול להכניס לך קצת טמטמת. אני לא יודעת אם ראית, היה טרנד עד לפני כמה שבועות, שהכניסו כל מיני תמונות של חיות וכל מיני חפצים, והכניסו את זה ל-AI, ואז היה כזה, מין כזה מישמש כזה, מכיר?
לא. בוא נגיד,
בלרינה קופוצ'ינה מדבר עליך?
לא.
אתה לא מכיר את זה? אז
אני
יכול לפעמים גם להכניס לנו קצת טמטום.
ברור, אבל גם מלחמות שברים זה הטמטום, שהאדם מנופף בסרט אדום במול לפשור ומקרב כפה שהוא לא ידרוס אותו, וגם מלחמות גלדיאטורים, שאנשים נלחמו אחד בשני עד מוות זה הטמטום, וגם עבדות זה הטמטום, וגם גזענות זה הטמטום. אז האנושות לא נולדה מטמטום עם AI. יש הרבה דברים.
אתה יכול לקחת את זה לדברים טובים ולדברים פחות טובים.
הטמטום היה באנושות תמיד.
נכון, תמיד.
אז בואו ניפטר מכל החרות החולות האלו, מהשנאה, מהאלימות, מהגזענות, ובואו נחשוב, כן, אולי פחות צריך לשבת ולעשות עבודה טכנית נקודתית שאפשר להיפטר ממנה וליהנות מהדרך.
יכול להיות, כן.
אז אני שוב אשים את שמש וענן, והפעם נשמע אותו לגמרי, כי זה שיר יפהפה של דודו טסה, שכתב אותו מיכה שטרית, ושני אומנים מאוד מאוד אהובים עליי. שמש וענן, קדימה.
כל מה שבלב שלי אני אגיד לך, כל מה שבלב שלי זה חומר מעורבב בחם וזהב, שמש וענן, שני וארגמן. את כל מה שבלב שלי אני אגיד לך, כל מה שבלב שלי בדמעה צלולה,
עדן, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.
תודה רבה לכם שעזרתם
לנו. אתה חושב ששומע אותנו? כי אני לא שומעת.
אני שומע מצוין.
אתה שומע?
אני שומע מצוין.
אני פספסתי.
תודה רבה לך, מקווה שלך מעניין.
היה מאוד מעניין.
כן. את יודעת, כשהתחלתי לשדר, אמרתי עצמי, מתי אני קובע את הליינאפ? התחלתי לחשוב ביום ראשון, מתי אני קובע את הליינאפ? ואז יום שני, שגרתי ליום רביעי כבר, מה שהייתי לחוץ, אומר, מה אני שדר? לא הפסקתי לתכנן ליינאפ. אמרתי, נזרום את השבוע, אל תחשוב על זה בכלל לפני יום חמישי. ואז ביום חמישי בבוקר אני יושב עם הקפה, ואני אומר, אוקיי, מה היה לך השבוע? מה הכי מעניין היה השבוע? מי הכי מעניין יהיה למאזינים שלך לשמוע? ואז אני בונה את הליינאפ תוך 5 דקות, עד שהקפה נגמר, אני כבר יודע מה יהיה שם, ושאת שואלת מה היה, יחליף או לא יחליף, אף פעם לא יחליף את החוויה האישית שלנו.
אוקיי.
אוקיי, החוויה האישית שלנו, בסוף אנחנו נעצב את החיים על פי החוויה האישית שלנו, פי מה שצברנו. אז שיהיה לנו לג באומר מלא אור.
ואנשים לכם תדליקו מדורות, באמת.
תדליקו מדורות ותיזהרו.
אבל תשמרו לכללים של העיריות שלכם וגם למחבי האש.
כן, תשמרו על עצמכם. עדן, תודה רבה, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
בעזרת השם, תודה רבה לכם גם.
ביי ביי. אנה זק, גבר פוראבר. We'll be right back.
נחזור, רומא?
נראה לי שנלך על הרומא.
טוב, יאללה, הרומא.
Ελπίζω να